אנחנו חוזרים ללימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם, מאת הקדוש. רבינו משה חיים לוצאטו, עליו השלום, זכותו יגן עלינו.
אמן.
והגענו, אם אני טועה, לחלק ב' פרק שמיני, שאני טועה. זה נכון? התחלנו או לא?
התחלנו אותנו.
אני חושב ש... הזמן הרב שעבר מצדיק שנתחיל שוב מתחילת הפרק. בהבחנות פירטיות בהשגחה. בעצם מדובר פה בהשלמה של הרעיונות שנאמרו עד עכשיו. בעניין ההשגחה. והן שיש שני כיוונים של פעולתו של העולם. ממעלה למטה, ממטה למעלה. ממעלה למטה זאת היא ההנהגה הנמשכת ממה שהרמח"ל קורא הכוחות, כלומר בקבלה הספירות, משם אל המלאכים, משם אל הגלגלים והכוכבים, ומשם אל העולם התחתון. זהו סדר היררכי ממעלה למטה. ויש סדר הפוך, שמתחיל מן האדם דווקא, כי האדם משבש את האחידות של הציור הזה, משום שהאדם הוא גם בעל בחירה חופשית. ובבחירתו החופשית הוא בוחר לשנות את גורלו. למשל, על פי זכותו, האדם זוכה לשינוי מצבו, הן בעולם הזה, הן בעולם הבא. הוא כמו גרגיר חול בתוך מכונה אדירה. גרגיר חול אחד יכול לשנות את כל הכיוון של המכונה. ועל פי זה גם נבחן עניין זכותו של האדם וגורלו, ואז עולה השאלה מדוע לא הכל מתנהל לפי העיקרון של הצדיק יהיה טוב, תודה, ולרשע יהיה רע. כלומר, הדבר המתבקש בהבנה פשוטה זה שיהיה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. ובמציאות אנחנו רואים שיש גם צדיק שרע לו ורשע שטוב לו, ואז למדנו שיש הנהגות מהנהגות שונות, בעלות מטרות שונות, המתוארות יותר בפירוט בספר דת תבונות, בין הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, ונוסיף עליהם גם ההנהגה הנעלמת. ולמדנו שיש בערך כ-15 קריטריונים שונים, שעל פיהם משתנה גורלו של האדם, אין לטוב אין לרע, בין צדיק בין רשע, כך שמאוד קשה, בלי כל הנתונים ביד, להבין את מצבו הספציפי של אדם פרטי זה, למרות שלפעמים יש לנו אפשרות לברר למה הרע לפלוני מה שהרע לו. אבל זה דבר שכמעט והוא לא ביד האדם, וגם כאשר הוא קורא הוא נדיר. עד כאן זה מה שלמנו עד עכשיו. דברים פשוטים. סך הכל זה לא שונה ממה שהיהדות הקלאסית לימדה לדורותיה, אבל ביותר פירוט ויותר צלילות הדעת. עכשיו אנחנו נכנסים להבחנות פרטיות בהשגחה. מה זה הנהגות פרטיות? יש אדם ספציפי שקורא לו כך וכך, על פי עיקרון ספציפי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהדור. תודה, מצוין. ממה שיבחן עוד, אני קורא כאן בפסקה א', ממה שיבחן עוד בהשגחתו יתברך שמו. הוא היות כל סדרי ההשגחה ודרכיה, יושר המשפט וקו הדין, וכעניין שנאמר, שבט מישור שבט מלכותיך, וכתוב מלך במשפט יעמיד ארץ, כשפה המלך הכוונה לפי הבנתו הקדוש ברוך הוא. טוב, האמירה הזאת היא מאוד קשה. כי אם אני אומר הכל במשפט, אז זה אומר שמי שסובל מגיע לו. מי שלא סובל, סימן שמגיע לו השלווה. זה בוודאי לא מסתדר עם הרבה דברים שאנחנו רואים, שיש צדיקים גדולים, שיש להם סבל, שאיננו פרופורציונלי לעבירות שלהם, או לכל עבירה שהם יכולים לעשות ולהפך. לכן, יש להיזהר, כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מלהסביר סבלו של פלוני על פי מערכת המשפט. למרות שאנחנו יודעים שמה שקורה לו הוא במשפט, רק אתה לא יודע באיזה משפט. למשל, יש בספר איוב צדיק שסובל. אז יש כל מיני הסברים. ההסברים הם כולם נכונים, רק שאיוב לא מקבל אותם. לא מקבל אותם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? אתה לא מקבל את ההסברים, אז אני אסביר לך. אז אני אסביר לך, אבל ההסברים הקודמים הם טובים. כן, אבל הם לא טובים לאיוב. יש ברמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר דבר תמוה מאוד. הוא אומר, דעת אליפז, הראשון מבין הרעים של איוב, דעת אליפז, היא דעת תורתנו. ככה הוא אומר. כן, הוא מביא שמה שדעת בלדד, זה דעת המועתזילה, ושדעת צופר היא דעת השעריה. מה? זה בכלל לא משנה כעת. ודעת אליהו היא דעת אפלטון, ושדעת איוב דעת אריסטו. טוב, מעניין. מה דעת איוב שהיא דעת אריסטו? שאין השגחה. לפחות לא על האדם. והרי היה הסבל שסובל איוב, שהוא לא צודק. ואף על פי כן, אף על פי שהוא צדיק, אז הוא לא מושגח. אם כן, אין השגחה. זה ההוכחה של איוב. אליפז, והוא המעניין אותנו בשלב הזה, אומר את מה שתורתנו אומרת, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוון. אם כך, אם לאיוב יש ייסורין, סימן שיש עוון. עד כאן דברי קודשו. יש רק בעיה אחת, שהקדוש ברוך הוא לא מסכים עם אליפז ומסכים עם איוב. בסוף הספר, הקדוש ברוך הוא אומר לאליפז, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. מה זה לא דיברתם כעבדי איוב? איוב כמו אריסטו הקויפר, ודווקא אליפז דעת תורתנו. אומר הרמב״ם, מה שכתוב שם, לא דיברתם אליי נכונה, כבר פרשו חכמים, שהוא משום שאין מרצין לאדם בשעת כעסו. אז מה אם זה הם לא דיברו נכונה? לא היו צריכים לדבר בכלל. אל תדברו. בן אדם סובל, אל תעשו מזה עכשיו. זה לא הזמן לנחם אותו, אין מנחמים בשעת כעסו, ולא בשעה שמתו מוטה לפניו. אז הרמב״ם פותר את כל ספר איוב כבעיה של נימוס. לא קיימתם את נימוסי ניחום אבלים. לכאורה קריאה בלתי משוחדת בספר איוב מראה שזה ממש לא זה. כן? כלומר, כל זה רק... כלומר, יותר מזה, שמה, עד כדי כך הקדוש ברוך הוא כועס, שאומרים, תלכו, תרצו את איוב, שיתפלל בעדכם, כי את פניו עשה. כן? זה לא סתם, כלומר, הקדוש ברוך הוא נושא את פניו של איוב, שאמרו עליו שדעתו כדעת אריסטו. שמה יאמרו? המחקרים, אחי נמי, הרמב״ם סובר כי אריסטו לא כתורתנו. כך גם הבין ישעיהו ליבוביץ', שספר איוב בא ללמד שאין השגחה. אבל יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם היה רב ולא היה פילוסוף, ולכן צריך להבין את זה אחרת. אולי ננסה להבין את ההלכה האומרת, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. מה המשמעות של ההלכה כזאת? אתה רוצה להגיד הרי דברים נכונים. אז תגיד לו דברים נכונים. אז משנה אם הוא עכשיו מצטער. כעסו של אדם, אצל חזל הכוונה צערו. כן, לא כעס במובן של חמה וזעם. כוונה בשעה שאדם נמצא בצער, זה נקרא כעסו. ברוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה, אומרת חנה. אז למה לא להגיד לאדם שנמצא בצרה את ההסבר? התשובה היא שבשעה שהוא נמצא בשעת כעסו, ההסבר לא ייכנס לליבו. אז עולה שאלה רצינית. למה הקדוש ברוך הוא ברא בנפש מצבים שבהם ההסברים לא מתקבלים על הדעת? זאת השאלה. לקדוש ברוך הוא יש לך הסברים כל כך טובים בתורתך, אז למה יש מצבים שאי אפשר לשמוע אותם? כנראה שבשעת כעסו של אדם הוא משיג השגות שלמעלה ממה שהתורה אומרת. אלא הוא משיג לא את דעת התורה, אלא דעתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, ההסבר לא נברא בשבילו, הוא נברא בשביל הצופה. הצופה שואל את עצמו, רגע, מה העבירה שיש ליוב? הוא אומר, אתה יודע מה, הוא דיבר בחזרת השץ. אז עכשיו אני מבין, מגיע לו. מי שמדבר בחזרת השץ, זה ממש חמור מאוד, מגיע לו. בסדר, אבל ההסבר הזה הוא לא טוב ליוב. הסימן של ליוב יש משהו אחר. על פי זה יש הלכה מעניינת, והיא שכל אדם צריך לקום בפני תלמיד חכם. אבל לא קם לפני תלמיד חכם. למה? מה, אתה כבר פתאום פטור מכבוד תורה? אלא שהאבל הוא בעצמו תלמיד חכם. גם אם הוא בדרך כלל מארץ. אבל האבלות מלמדת אותו דבר שהחכם לא יודע. אז זה בעצם מה שזה אומר. כן? זאת אומרת, מה שיוב הבין, אם מסתכלים בספר יוב, מה הקדוש ברוך הוא אומר ליוב ואיך יוב מגיב, מבינים שיוב מבין שמה שמתרחש אצלו זה במשפט, גם אם זה לא צודק. כלומר, יש היגיון, ומה הוא המשפט? המשפט הוא בפרק זה של רמח"ל, בהבחנות פירטיות בהשגחה. כן, בבקשה, דבר נא. זה לא עצבות, זה אבילות, משהו אחר. כן, לא, עצבות זה מכניע את האדם. כן, האבלות זה מרומם את האדם. לכן, אצל החסידים יש הבחנה בין צער לבין עצב. שהעצבות אין מה לרומם ממנה, הצער כן. הרב קוק מחדש באורות הקודש חלק ג' שאף על פי שאין מה ללמוד מן העצבות, אבל אפשר להפוך את העצבות לצער, ואז מן הצער להגיע למשהו. כלומר, זה, כי אי אפשר, מלכותו בכל משל, אז חייב להיות איזה משהו גם שם. טוב. אז מה שאומר כאן, שזה צודק, אבל תיזהר לא להפוך להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שמתנדבים להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא, וגם אומרים, אז הרבה שטויות. למשל, פעם, לפני שנים רבות, הייתה אישיות תורנית, שהרעישה את כל המדינה, כשהוא אמר בפני ציבור, בפני ישיבה שלמה, שהשואה הייתה עונש על העבירות. והוא הסביר למה זה הגיוני לומר את זה. כי הרי כתוב בתורה שאם עושים עבירות, יש צרות, והיו צרות, סימן שהיו עבירות. כל המדינה רעשה. מעניין שהם לא ידעו בדיוק להסביר, לא ידעו בדיוק לענות על הטענות שלו. הרבי מבביץ' אז ענה לו, כן? אבל יש פה לכאורה טענה, כן? אז זה פה, הקדוש ברוך הוא מסתדר יפה מאוד גם בלי עורכי דין. מקסימום הקדוש ברוך הוא זקוק לקטגורים, כן? כמו למשל רבי לוי יצחק מרדיצ'ב. רבי לוי יצחק מרדיצ'ב, היו לו טענות קשות על הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לו את זה ככה בפנים. אם אתה לא גואל אותנו עכשיו, נדע ששקר כסעך. בום. ביטויים חריפים מאוד. כן, אבל הוא אמר את זה כדי לשחק את התפקיד שלו. כלומר, בתוך המערכת של השחמט עם הבורא, אז יש מי שהתפקיד שלו לומר את זה. כן, זה הייתה הכוונה של רבי לוי יצחק מרדיצ'ב. כן, לעומת זה, למשל, כששאלו אחד מנשיאי בית המשפט העליון בזמנו, למה אתה כבר לא מאמין באלוהים? הוא אמר, אלוהים שלי נשרף באושוויץ. זה קצת, זה דומה לרבי לוי יצחק מרדיצ'ב, אבל לא בכיוון הנכון. כן? מובן מה שאני אומר, אבל זה מתחבר לדברי הרב צבי יהודה קוק, שאמר שגדולי האפיקורסים וגדולי המאמינים קרובים זה לזה. קרובים זה לא זהה, אבל קרובים. כן. לא, הרב צבי יהודה אמר את זה בכלל. אבל זה דוגמה. ואומנם, ידעת באמת, סליחה, ידענו באמת, שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להיטיב. והנה הוא אוהב את ברואיו. מה זה, אין כוונה, אמנם ידענו שהתכוונתו אל הלטיב. לפני רגע אמרת במשפט. משפט, לכאורה זה אדיש לשאלה של ההטבה. המשפט אומר ככה. אם היית טוב, תקבל טוב. היית רע, תקבל רע. באמירה הזאת, אין הכרעה מה יותר טוב. באותה מידה שזה טוב שהטובים יקבלו שכר, באותה מידה זה טוב שהרעים יקבלו עונש. אז בתפיסה של המשפט, סליחה, אין ערך מיוחד להטבה. ולכן היה צריך שיחזקאל הנביא יגלה לנו. לך אמור להם, חי אני נאום השם. אם אחפוץ במות רשע. כי אם בשובו אליי וחיה. שובו שובו מדרכיכם, מדרכיכם ולמה תמותו בית ישראל. כלומר, החידוש הוא שלמרות שנראה שיש מערכת של משפט שהיא אינדיפרנטית, היא אדישה לבחירה של האדם בטוב וברע, אבל הקדוש ברוך הוא עושה תחבולות כדי להביא את כולם אל ההטבה. מה שמר, ואומנם ידענו באמת שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להיטיב, והנה הוא אוהב את ברואיו כאב האוהב את בנו. אלא, אוי אוי אוי, מה זה, האלרגיה של הקיץ? זה הקליפות, הקליפות מנסות למנוע לימותו. אלא שמטעם האהבה עצמה, ראוי שייסר האב את בנו. להיטיבו בחריתו, הוא חניין שנאמר, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרך. כן. נו, אז מה? שמצד המשפט מגיע לי הטבה כי בראת אותי. אתה מקבל, אפשר להגיד את זה. זה מה שנקרא בבראשית רבה, בוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא על סדום. שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. אם אינך מבטר צבחר, לית על מה יחיד למקם. ואם אינך מבטר קצת, אין העולם יכול לעמוד. מה זה לוותר קצת? הכוונה, הטענה שאתה טענת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אם כן, הוא לא עוזב אותנו. כן. ונמצא שהמשפט והדין עצמו, ממקור האהבה הוא נובע, ואין מוסרו של הקדוש ברוך הוא, מוסרו הכוונה ייסורין שהוא נותן, מכת אויב ומתנקם, אלא מוסר אב, הרוצה בטובת בנו וכמו שזכרנו. זה אגב הבסיס לדברי הגרא, שהאב לא יקה את בנו מכת אויב. כן? אותו הסיפה. יש סיפור על רב אריה לוין. רב אריה לוין כמפורסם היה לפרנסתו מלמד תינוקות. תלמיד חכם עצום מעמודי עולם, אבל בשביל להתפרנס היה מלמד תינוקות. פעם אחת היה ילד בחיידר שעשה שטות. שטות הראויה לתגובה, ואז רב אריה נכנס אל החיידר, הרים את ידו ו... נעצר, החזיר את ידו ויצא. הילד לא הבין מה קרה, פעם שנייה רב אריה לוין נכנס, שוב הריב את ידו, שוב נעצר, הוריד את ידו, יצא. בפעם השלישית, נכנס רב אריה לוין, הרים את ידו ונתן לו סטירה. והילד הרגיש שהייתה כל כך הרבה אהבה בסטירה הזאת, שזה שינה את כל דרכו לטובה. אז מה קרה בפעמיים הראשונות? רב אריה היה קצת מרוגז על הילד. מרוגז? אז זה כבר עניין אישי. מה אתה בכלל מתרגז? מה? זה רק ילד. אתה הלך לטפל בעצמך. הלך לטפל בעצמו. חזר מלא אהבה. יכול היה לתת סתירה. מעשה, ברב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, רב ראשי לישראל. יום אחד הגיע לאיזו חתונה של אחד מקורביו, שהיה שייך לציבור הקדוש. כיוון שהיה שייך לציבור הקדוש, אז שם ביזו את רב אברום שפירא, טוב, התרידו אותו בשעה שהוא היה ברכבו. זה לא היה יפה, באמת, לעשות ככה לתלמיד חכם בסדר גודל כזה, אתה לא מסכים איתו, אבל מה אתה מתחיל לגנות אותו ליד הרכב שלו והכל? החליטו חלק מתלמידי הישיבה שצריך להגיב. הלכו אל המקום, אל הישיבה שבה התרחש הדבר הזה, זיהו את האנשים, והמסית הראשי נתפס על ידי בחור מהישיבה שהיה בגובה רב, והוא הרים אותו בעדינות רבה באוויר ואמר לו, כהי לישנה, ביזית תלמיד חכם, אז מגיע לך עונש. נתן לו סתירה והוריד אותו על הארץ. והבחור הזה סיפר על אחר מכן שהוא חש, גם אותו סיפור, שהוא חש כל כך הרבה אהבה בסתירה שהוא קיבל מהבחור, שהוא התחיל להרהר שאולי עשה לו נכון. בסדר, אז יש דברים כאלה. אני מוכרח לומר שכל הדמויות המתוארות כאן הן דמויות דמיוניות, ואני מכחיש כל מעורבות וכו'. טוב, אני בכלל לא יודע על מה מדובר. טוב, ובכן היינו כאן. ואולם משורש זה נולדים שני עניינים. האחד, שהמוסר בעצמו יהיה ממותק ולא קשה ואכזרי, כי האהבה בעצמה תמזוג את הדין ברחמים. והשני, שלפעמים, כשהשעה צריכה לכך, יעבור האדון ברוך הוא על שורת הדין לגמרי, וינהג ברחמים, וכעניין שנאמר, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. חז"ל אמרו, מה זה וחנותי את אשר אחון? אף על פי שאינו כדאי, אף על פי שאינו ראוי. הדבר הזה סותר לכאורה עיקרון פשוט. כל האומר, הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו חייו, יוותרו מאוהי, תלוי לפי הגרסות. ופתאום אתה רואה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוותר לגמרי. מה זה? מה זה קפריזה? אין הכוונה, חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא מוותר, אלא ששורת הדין מחייבת לוותר, ושינהג ברחמים. כלומר, יש הנהגה שיש לה קריטריונים שעל פיה נקבע שכאן צריך לוותר. דוגמה, הרי איפה נאמר הפסוק הזה, וחנותי את אשר אחון? זה נאמר במעשה העגל. אחרי מעשה העגל, אומר משה לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך. אני רוצה לדעת איך אתה עובד. אומר הרמב״ם, למה משה רצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא עובד? אכפת לו, כי הוא רוצה גם לעבוד ככה. כלומר, אני אקח ממך דוגמה, מה הוא רחום וחנון, אף אתה יהיה רחום וחנון. כלומר, אני רוצה לדעת מתי לעשות ככה, מתי לעשות ככה. אז הוא אומר כאן, שחותו בסדר, אני אסביר לך. אני האוויר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. כלומר, אני אסביר לך 13 מידות הרחמים, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר הרחם. כלומר, ואני אסביר לך מתי גם אני מקיים את זה שאני מוותר לגמרי. והמשמעות של הביטוי, אף על פי שאינו כדאי, זה גם יש גרסה נוספת, אף על פי שאינו ראוי. מה פירוש המילה ראוי? ראוי מלשון לראות. יש סיבה, רק לא רואים אותה, אבל יש, זה לא שזה קפריזה. יש סיבה, היא שייכת לסגולה הפנימית, והיא הסיבה של הביטוי. עד כאן, להיום, שלום.